בעזרת השם נדבר היום בענייני ברכת המוציא, ואולי גם מזונות. חכמים זכרונם לברכה, תקנו לנו לברך על לחם, כיוון שהלחם קנה מעלה וחשיבות יתרה, שנאמר בלחם לבב אנוש יסעד, כיוון שהלחם הוא סועד, תקנו עליו ברכה שהיא ברכת המוציא לחם מן הארץ. מה פירוש? יש לה ברכה בפני עצמה, חשובה. צריך להיזהר בברכה הזאת, שיברך אותה כמו שצריך. כי הברכה הזאת למעשה מעלה גם את השכינה הקדושה, שהיא נקראת לחם. לחם, גימטריה, 78, שלוש פעמים הוויה. 26, שלוש פעמים. ולמה שלוש פעמים? אחד מימין, אחד משמאל, ואחד מאמצע. 13-26 ישראל מקבלת על ידי הברכה הזאת, והיא נקראת המוציא. צריך להרים את ההג של המוציא, כך כתב רבנו הרי, להיזהר ואומר מוציא לחם מן הארץ, או לפעמים בולע את ההג ולא ניכרת, וכן ההג של הארץ, המוציא לחם מן הארץ. וגם יבדיל בין לחם מין, יש פה שני ממין, להוציא כל מן לפני עצמו, ויש בה 10 תיבות, כתב רבי יעקב בעל הטורים, כנגד 10 מלאכות שעושה האדם עד שהוא בא לאכול. ועל ידי זה מתקן 10 כללות שנתקללה הארץ בעוון אכילת עץ הדעת. כמה מעלות גדולות יש בעניין של ברכת המוציא. אז הברכה הזו, מתי מברך המוציא? בהלכה אין לה שיעור. אפילו שאין לה שיעור, אפילו אוכל חתיכה קטנה, פירור, חתיכה של לחם, רוצה לאכול אותו, יש עליו ברכה המוציא לחם מן הארץ. אבל, אפילו? לא, יש, מעט, זאת אומרת חתיכה קטנה בגודל סוכריה נגיד, שעועית, זה יברך, אבל פירור קטן, פירור קטן לא ניכר, אין בו שום סיור. שנייה, אנחנו, כן, אנחנו מגיעים לזה בעזרת השם. אז זה המוציא, צריך להיזהר בברכה עצמה לברך עליה. עכשיו, כמה צריך לאכול כדי ליטול ידיים, וכמה צריך לאכול כדי שיברך על נטילת ידיים. יש מחלוקת גדולה של הפוסקים בזה, צריך לדעת, ולכן לכתחילה אסור לנו להיכנס לדבר שיש בו מחלוקת. אשתדל לעשות הליבה לכל הדעות. מה המחלוקת? דעת הרוקח, עליו השלום, הרוקח כתב כך, וגם כך דעת מרן השולחן ערוך נראה, והגאון הבית חדש, והטורי זהב, וכן הגאון מבינה ומרן החידה בברכי יוסף, אם אוכל פחות מכזית, לכתחילה לא צריך ליטול ידיו. כך משמע גם ממרן, שאמר שיש אומרים כך. אבל חלקו עליהם, שאר האחרונים, ביניהם המגן אברהם והאליה רבה, ועוד ציעה שלמה של פוסקים, שכתבו גם כאשר אוכל פחות מכזית, צריך ליטול ידיו. מה עושים למעשה? זה ההלכה, אבל מה למעשה? כל שבא לאכול חתיכת לחם, חייב מנטילת ידיים. השאלה אם יברך על נטילת ידיים או לא יברך על נטילת ידיים, גם אם הוא אוכל כזאי, לא מברך על נטילת ידיים. עד שאוכל קבצה. קבצה, 54 גרם, שזה שיעור ביצה בינונית בקליפתה, אז מברך על זה, על נטילת ידיים. מה זה הגודל של כזית, מה זה גודל של קבצה? פשוט נחדד את הדברים. הגודל שלהם, במשקל זה 27 גרם, זה כזית. והוא 54 גרם. אבל לא כולם בקיאים בגרמים. בלחמניות רגילות, דבר לחמניה רגילה של בוקר, היא גם חלה קטנה של שבת, חלה רגילה קטנה של שבת אישית, בכל לחמנייה כזאת יש לשיעור של 100 גרם לחם בדרך כלל. לפעמים יימצא שיש 90. זאת אומרת 27, שליש לחמנייה, יש בה ודאי כזית, שצריך לברך עליה ברכת המזון. וצריך איתו לידיים, אבל בלי ברכה. אוכל שני שליש לחמנייה, צריך לברך על נטילת ידיים. פיתות, אותו דבר. חצי פיתה יש בה כזית וחצי. שליש פיתה יש כזית, זה בדוק. זה הפיתות הממוצעות, לפעמים יש פיתות גדולות מיוחדות, אני לא מדבר על פיתות גדולות מיוחדות, שהן 120 ויש 150 גרם, פיתות רגילות, זה בערך גם כן 100 גרם, שליש פיתה יש כזית, שני שליש פיתה זה כבצה. ואז נפקא מינה, שאם יודע שהוא אוכל שני שליש פיתה לפניו והוא רוצה לאכול, ואם הוא רעב זה דבר של מה בכך, אז נוטל ידיים עם ברכה. זה כדת וכהלכה, עושה את זה כמו שצריך. ואחר כך ברכת המזון יש לנו על כזית. פחות מכזית, לא מורה ברכת המזון. כתחילה, לא ייקח שיעור כזית מצומצם, מדוע? שלפי ההלכה אנחנו הולכים אחר מה שבלע. אבל לא מה שהכניס לפה. ואם הוא מכניס לפה, לפעמים נשאר בין השיניים והחניכיים, או בין הדפנות של הלחיים, נשאר עוד חתיכות, לפעמים שלמות של לחם. ואחרי האוכל הוא פתאום מרגיש אותם ומתחיל להוציא אותם עם הלשון. לשון שלא התחילה לעבוד, היא עובדת בין ביום ובין בלילה, וגם שעות נוספות. אז זה לא מועיל. אני צריך שיוכל כזית כדי אכילת פרס. מה זה כדי אכילת פרס? 7 דקות. אנחנו פה מכירים, לא כמו במצה. מצה זה דאורייתא, אנחנו מחמירים 4 דקות. אבל 7 דקות צריך לגמור את הכזית. גם, שתדל, עוד הלכה יש כאן, שתדל מאוד מאוד שלא להפסיק עד שיוכל כזית מהלחם. בפרט בשבת. בשבת מצוי שהוא טועם מהמוציא, מתחיל לאכול דברים אחרים בלי לחם. לא טוב הוא עושה, כי צריך לאכול כזית באותו זמן של שיעור, שהוא כדי שאכילת פרס ויאכל אותו פחות או יותר בבת אחת. לא חייב כמו מצה, מצה זה דין אחר, זה דאורייתא, אנחנו מחמירים בזה.
אבל...
סליחה? לא, יכול לאכול
לבד או...
לא, יכול לאכול עם עוד 4 דברים, ודאי. להטביל את זה בחומוס, בטחינה, בסלט, בשמן זית, מה שיש לפניו. אבל להשתדל לא לדבר ולא להפסיק עד שיוכל כזית, סליחה?
7 דקות?
כן, כן, 7 דקות. יש מחמירים ב4 דקות, אבל 7 דקות בסדר, זה לכולם. לאט לאט, אחד, כן. אדם שנמלח, זה נקרא נמלח, הוא אכל פחות מכזית ונטל ידיים, או אכל פחות מכבצה ונטל ידיים בלי ברכה. עכשיו הוא רואה שהוא נגרח ורוצה לאכול עוד, ייטול ידיו כעת עם ברכה. והכי טוב שקצת ניגע במקומות המכוסים בגופו, באיזה מקום שיש מלבולי זיעה, ניגע שם, ואז ודאי יוכל לברך, כיוון שידיו נקיות, ואז לברך על נטילת ידיים. מה שאלה כבודו?
בהפעלה
כדוגמה,
אם זה
מצטרף
לכזית או לא?
לא, או, עכשיו הוא שאל שאלה חשובה מאוד. שאלה שגם בה יש מחלוקת, ויש חילוקי דעות בין האשכנזים לספרדים בזה. האם המילוי מצטרף לכזית או לא מצטרף לכזית? יש את השאלה הזאת גם בעוגות. עוגת גבינה, עוגת שקדים, עוגת כעס, כל ממולאים למיניהם. דעת המגן אברהם, כל מה שממולא מצטרף לכזית. אבל דעת מרן לא כך, ואנחנו הספרדים מחמירים בזה. צריך לאכול נטו, בצק נטו. יש יותר מזה מחמירים, שגם הבצק ישאר את הקמח, אבל העיקר הדין זה לא כך. וגם במציאות כמעט אין הבדל. ונסביר במה דברים אמורים, כמה שכעת זה נוגע לנו, גם בעיקר הספרדים צריכים להיזהר בזה. עכשיו לעזוב רגע הדין של המוציא, דין של מזונות. הרי מזונות אותו דין, אני אוכל כזית, אני צריך לברך על המחיה. מה השיעור שאני אוכל כזית וצריך לברך על המחיה? כזית. כמה זה כזית? אז בבורקס, בורקס רגיל, המשולשים לא הגדולים, אני לא מדבר על הגדולים, על הקטנים, הרגילים, זה 40 עד 50 גרם כל אחד. בדקנו את זה, המילוי לא יוצא הרבה, זאת אומרת, אדם אכל בורקס אחד כזה, יש כבר שיעור כזית של... בצק, כי המילוי הוא מעט מאוד. אני מדבר ברוב הבורקסים הרגילים. אותו הדבר למשל הרוגלח, מה שנקרא, שהוא ממולא בכל מיני ממרחים של קקאו וכדומה. לאשכנזים המילוי מצטרף למזונות, זה מצטרף לשירות. לנו זה לא מצטרף. אבל האמת שברוגע לך אחד, יש תלוי, יש קטנים מדי. אני שוב לא עושה הכללות, אסור לעשות כאן הכללות. הקטנים, אני צריך לאכול שתיים כדי שיהיה מזונות. אבל הגדולים, בדקנו את זה. באחד לבד יש פה, אם זה גדול יותר, גדול כזה בערך, באחד כזה יש שיעור כזית, כי כזית זה כלום, כזית זה קופסת גפרורים, תראה את הקופסת גפרורים הזאת, זה הנפח, תרבע אותו, תלחץ אותו לכדי גודל של קופסת גפרורים, זה נפח של 27 גרם לחם. ולכן בקלות אפשר להגיע לזה. עוגיות מזרחיות, לא הקטנות, הרגילות. עוגיה מזרחית אחת, יש בה כזית. אבל עוגיות מזרחיות הקטנות יותר, שהן בגודל עיגול כזה בערך, צריך לאכול שתיים, בתוך 7 דקות יברך עליהם על המחיה. כן, מה השאלה? יפה. אכל תוך 7 שעה, לא מצטרך. לכן בעיקר מחילה, בעיקר בשבת, צריך להקפיד עליהם, וגם בעיקר בחמין. בחמין, שמה זה המצב הקריטי. שלא אוכלים לחם, כרואים בחמין, אז שוכחים מעליהם ואחר כך משלימים, בעיקר הילדים או הנשים והם עסוקות, בפרט הנשים, מיד אחרי המוציא, יאללה, רצים לחדר הסירים סיר הסירים אשר לשלומו אז זה בעיה גדולה אנחנו נקפידים עליהם, תאכלו, גם אחרי שהם חוזרות להגיד להם, קחו סלט, קחו חילבק, או אני יודע מה מה שאתם רוצות, תאכלו כזית לחם תוך כדי 7 דקות, כדי שתוכלנה לברך ברכת המזון ויקיימו מצוות סעודת שבת.
הרב, מצאתי את זה.
איך, איך? לא, אי אפשר. יש כלל, ברכות, תדע, כלל בברכות, אין מצב של דעבד. וגם בברכות, אם אני מסופק, ברכתי או לא, לא מברך. עד שלא יהיה חיוב ודאי, אז אני מברך. כן, מה שאתה?
רעיון לעשות אחרי הקידוש, למצוא את הסלטים, ואז עושית
נתידה,
ואז
אפשר
לשפיך
כל עם הלחם
עם הסלטים.
יפה.
אז זה יוצא 5 דקות.
לכן קראו לך רבנו משה, בעל הרעיונות. טוב מאוד. זה דבר חשוב. כן, הקדוש ברוך הוא רחם על הדור שלנו, שלח אותך בדורנו. כן. שמעתם מה הוא אמר? הוא אמר, תכינו את הסלטים, מיד אחרי המוציא. כל אחד אוכל כזית עם סלט, ואחרי זה יביאו החמין. בראבו.
כן. הרב, אני מברכים, למה כזית?
סליחה?
ביום שישי אנחנו נעדים גם לברך, הוא גם מברכים.
מה מברכים? לא הבנתי כלום. נו.
למה לא כזית? אין לו חמיצה. קביצה
זה לגבי מצוות סעודת שבת וברכת המזון, אבל כדי שייכנס לחיוב של ברכת המזון. אם הוא לא שם לב על כמות של 27 גרם תוך 7 דקות, לא קיים בכלל את המצווה, עוד לא התחיל אפילו. אז לפחות, אני הבנתי אותך. לפחות אני רוצה שהוא יתחיל לעשות. הוא לא, אתה הכריח אותו כעת לאכול קביצה בתוך 7 דקות? אני לא מה... זה רק שם במצרים, עבודת פרך, אני לא... הוא לא צריך לאכול קביצה בכדי אכילת פרס, זה אתה ממציא, סליחה. הוא צריך לאכול כזית כדי אכילת פרס. גם במצה זה ככה. גם במצה זה ככה. השאר זה יצטרף אחר כך.
כשאני אוכל את הכזית בהתחלה,
אתה שואל על ברכת המוציא, הכזית של המוציא. מתי צריך לאכול אותו?
כן.
חתחילה לאכול אותו מיד אחרי ברכת המוציא. אם איזה משהו, אם איזה משהו, אימא. יש, אתה מדבר כעת, יודע מה שאתה רוצה לומר, מביאו חכמי הקבלה וגם בעיקר לגבי השובבים, שאם ישאיר חתיכה קטנה מהמוציא לסיום הסעודה, אבל הזהירו מאוד מאוד שלא ישכח את זה, ושלא יאבד את זה, שלא מישהו ייקח לו את זה, ומי יודע, יעלימו לו את זה עם הגרעינים של הזיתים והקליפות של התפוזים. אז הלך עליו. אם יודע שישכח, לא ישאיר.
לא, לא יודע כמובן. אמר, עוד אמר, לאכול כזית תוך 7 דקות.
כן.
הוא לא אכל כזית בקופת חלבה, עם כבר מוכה של המוקבל.
לא אכל בהתחלה, יכול לתקן, לא עשה טוב, אבל יכול לתקן שבאמצע הסעודה יאכל כזית לחם בתוך שבע דקות. באמת. סליחה? עכשיו פרוסות לחם. פרוסות לחם, אז אתה תראה את זה בלחם פרוס, דוגמה. לחם פרוס, כמה זה המשקל שלו? קילו? 750, אתה מדבר על לבן. גם השחור? כן. טוב, כי יש גם לחם פרוס, ראיתי של קילו. יכול להיות שזה סוג אחר. עכשיו, לחם פרוס זה 750 גרם. כמה פרוסות יש שם? זה נע בין 18, פעם ספרתי, ל-24 מקסימום. זאת אומרת שבחצי פרוסה כבר יש כזית, חצי פרוסה ממוצעת, אני לא מדבר על אלה שיש קטנים ויש אלה גדולים, אפילו הגדולים או הממוצעים, חצי פרוסה כבר יש כזית, זה בדוק. לכן צריך להיזהר מאוד בלחם, בסופו אומרים שרק בפרוסה יש כזית, וטעות היא, בחצי פרוסה כבר יש כזית, רק בכתחילה יאכל פרוסה אחת לפחות, כדי שיהיה שקט ובטוח שהוא יכול לברך. סליחה? איך מה? מה שקלת? אני לא יודע איזה לחם אתה שקלת. אני לא יודע. טוב. בסדר. עכשיו בקיצור, אם כן נחזור לענייננו, אז ברכת המוציא צריך להיזהר לכתחילה שיהיה לו כזית. עכשיו לגבי הבציעה, בציעת הפת, מה אמרת אתה? אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, דעת מרן השולחן ערוך. ואם שאלת, אז אני צריך לענות לך. דעת הרמב״ם ומרן השולחן ערוך הולכים לפי הנפח. עכשיו, דעת הגאונים, יש בדעת הגאונים שהולכים לפי המשקל. יש דעות, יש דעות כאלה. אבל השולחן ערוך כותב פירוש, וזה לפי הנפח. תמיד טוב להחמיר.
הכי קל זה לאכול בנפח.
כן, אז הוא יחמיר, שיוכל קצת יותר, יוכל עוד חצי פרוסה אחת, שידע, שיהיה בטוח שהוא אוכל כזית. כן, תמיד יחמיר, בסדר, אמרתי לך, תמיד טוב להחמיר. עכשיו, לגבי הכזית הזאת, יש עוד כמה דינים בזה. א', בכתחילה יזהר לברך על פת שלמה, כלומר, יש לו פת חצויה, חתוכה, אני לא מדבר בשבת, אני מדבר בחול. אפילו שבחול אין לנו דין של לחם משנה, אפילו אחי, הברכה צריכה להיות על דבר שלם, כך כתב מרן, הוא הדין בפירות, הוא הדין בסקוויטים, הוא הדין בכל מיני דברים אחרים, שיכין, שיקח את השלם, ולא ישבור אותו באמצע הברכה, אלא עד גמר הברכה. צריך להיזהר בזה. בשבת, שבעל הבית בוצע, אז כמובן גם כן נותנים לו את החלה, או את הלחם, או הפיתה, לא משנה מה זה. הכי יפה, הכי גדול, הכי שלם, ואפוי, והוא יברך עליו, ויפצע מהצד האפוי. כמו שאמר לו מנשה ורב אשה במסכת סנהדרין, מאיך נברך אל המוציא, אמר לה, מאיך לקדים בשולה, מאיפה שנאפה יפה בתנור. משם בוצעים את הפת. והבוצע הזה צריך לתת כזית לכל אחד. ואני יודע שיש כאלה יקשו עליי, כי יש כאלה נוהגים בעיקר בבני ברק, לא עושים ככה. וזה גם מנהג, סליחה שאני אומר, משונה. הוא רוצה כזית בשבילו, ומאותה כזית נותן פירור פירור. מה זה, נמלים? נחלק לכל אחד חתיכה של נמלה, כאילו הם אוכלים מהחתיכה הזאת. ולא היא, דעת מרן שולחן ערוך לא כך. אלא צריך לתת לכל אחד שיעור של כזית שיוכל. זאת ועוד, וכי בליל פסח אתה תעשה כך? לא. הלוא אני צריך לתת לו כזית לכל אחד ואחד מהמסובים שאוכל כזית מצה, זה דאורייתא. אז ודאי שצריך לפצוע, אז הוא ייקח חלה גדולה, או יש כאלה אפילו לוקחים לחמניות קטנות. בשביל מה הכאב ראש הזה לחטוף? מראש מכין לו לחמניות קטנות, אפילו 12, כדי לקיים את המצווה של לחם משנה, דוגמת המשכן או בית המקדש שיבנה במהרה, שהיה 12 כיכרות, והם 6 מלמעלה, 6 מלמטה, כמין צורת שני סגול, כמו שכתב רבנו אבי, והביא אותו בן ישחי להלכה. הוא לוקח לעצמו לחפושה, לחמניה אחת, וטובל בפת, ואוכל אותו עם מנה, נותן לאשתו, אז נחלק לכל המסובים, וכל אחד נותן לו לחמניה אחת, הגדול לפי גדלו, והקטן לפי חותנו. וככה יהיה על מי מנוחות ינהלם. אבל יש עוד דין אחד, וזה חמור לא פחות, מרן הביא אותו בשולחן ערוך בהלכות הסעודה, זה מובא במסכת דרך ארץ, שאסור לנגוס מהשיניים, עושה ככה ושם על השולחן. בפרט המוציא. אז יש כאלה, הוא ממהר, כאילו נחלק להם. אז הוא בוצע, את הכזית שלו עושה ככה ושם על השולחן. אסור. שני איסורים יש פה. אחד שאסור לו לנגוס מהלחם ככה. לפיו זה מראה רעבתנות, אלא חותך חתיכה כדי שהוא יודע שתיכנס לתוך הפה ומכניס אותה לפה. והשנייה, אסור לשים על השולחן לחם שנגסת אותו בשיניים, שאתה ממאיס את האנשים הנמצאים שם מסביב. צריך בזה דרך ארץ, ודרך ארץ קדמה לתורה, וזה מרן הביא את זה בהלכות דרך ארץ בסעודה שלא יעשה כן. ויש את זה בעריכות, בפוסקים. מה יעשה אדם למשל שקונה פיטה פלאפל, מוישל, או קונה פיצה וכל מיני, השם ישמור מהלפות למיניהם, שעשו ממנו לפה. אז מה עושים? פה יש חילוקי דעות. האמת, מי שיכול להחמיר גם בזה, שלא לאכול בצורה של נגיסה, אשרה ואשרה חלקו. בפרט אם הוא למשל יושב לומד בישיבה, ובתוך בית המדרש יתירו להם לאכול כדי שלא, אין לו מקום אחר לאכול. עכשיו זה בית מדרש או בית הכנסת שם, והוא אוכל בצורה כזאת, זה ודאי אסור. זה חוצפה. כשהוא אוכל בצורה של נגיסה, אז זה כמו בעלי חיים חס ושלום. לכן, לכתחילה, ייזהר בזה. אי אפשר, לפעמים זה מין סוג, לחמנייה ממולד, כמו שיש בגטים ממולעים וכדומה. הוא לא יכול לחתוך, יש שם איזה מלפפון, יש שם איזה, גזר. אז תגזור עלינו גזרות טובות, מה יעשה? המקרה כזה, יחסה את זה קצת, ככה שלא ייראה, בתוך הנייר, בתוך השקית, יאכל חתיכה, מה יעשה? זה אין ברירה. פעמים יש מצב של אין ברירה, אבל לא יתרגל לעשות כך באופן קבוע, אלא לפרקים, אז אם זה כך קטן, אין דבר, הם נלשים, אז אי אפשר לשבור אותו יתפורר, יש כאלה שמתפורר לאלף ניצוצות. כן, אבל אם זה עוגה שיכול להוריד ממנה חתיכה ולהכניס לפה, זה עדיף, זה כך יעשה, שיהיה בשום דרך ארץ, ולא יעשה דברים שהם... אנחנו עוד מעט נגיע להלכות חלב להיגדת. אין לו לחם שלם, זה בסדר. מה שיש לו גם טוב. גם טוב, כן. אז... לחתוך מה? לא, אנחנו עד רבה, בוצעים אותו ביד. אלא מה? שלחם שהוא לכתחילה יפצע אותו ביד. אבל לחם שהוא, אם הוא יפצע אותו ביד, אי אפשר, קשה לפצע אותו ביד, שהוא פורס אותו באיזו צורה שהיא. אז כך כתב מרן שולחן ערוך, ודיר זה האחרונים, יחתוך בסכין מעט, סימנים יעשה בתוך החלב, עכשיו חלב מרובעת, זה מצוי. חלות מרובעות, בכלל חלות בשבת, עניות דעתי, בפרט המרובעות, זה צרה גדולה. כלומר שהחלב לא נשארת שלמה, מתפוררת עד שהיא מגיעה לשולחן. ויש בעיה עם לחם, זה נקרא בכלל לחם משנה. לכן אין כמו פיתות. או החלות הקלועות הן יותר רכות ויותר נשארות שלמות. או כמו שאמרנו, הלחמניות האלה. זה הכי טוב לקלות לחמניות. ואז ייתן לכל אחד אחד לחמנייתו. אבל בחלה מרובעת, כשאין ברירה, וזה חלה כזאת, אז הוא מוכרח לחתוך עם סכין. אז לחתוך בסכין רק שליש או רבע פרוסה. סימן יעשה. למה? אם לחתוך רוב הפרוסה, הגמרא אומרת, כל שהיא נטל, אם אני ארים את החלה מצד הפרוסה שלה, ייפול ללחם, אז זה לא נקרא מכובד. אז זה לא נקרא לחם שלם, זה לחם שבור. אבל אם אני ארים את זה משם, והלחם יימשך אחריו, ולא יישבר, זה בסדר. אז לכן הוא חותך קצת, עושה סימן, שהוא יוכל לדעת פחות או יותר את המקום, ו... יהיה כדי שיעור לכל אחד של שיעור כזה, ככה יהיה, הכל יהיה בסדר. מה רוצה עכשיו? מהעליון, לא מהתחתון. כך מנהגנו על פי רבנו הארי. עכשיו, דבר נוסף, ששייך גם לחול. מרן השולחן ערוך הביא את רבנו עקוב על התורים, שלפני שאוכל את הלחם, לפני שברך, בשעה שמברך המוציא, ישים 10 אצבעותיו על הלחם. ויש בזה סוד גדול, כמו שאמרנו, 10 קללות שהתקללה האדמה. ולאדם יש 10 אצבעות, והם כנגד 10 ספירות. וכן, עכשיו, לא אמרו את זה בעוגה, אמרו את זה בלחם. בלחם. בעוגה, לא, אין לו דבר סוף. גם יוכל עוגיה ובסקוויט, תתחיל לעשות לי כל מיני... זה לא... בלחם מצווה שישים 10 אצבעותיו על הלחם מברכת המוציא ויפצע ממנו. ואם הלחם הוא קטן, כמו לחמניה, ואין מקום לכל 10 אצבעות, אז הוא יכול מצד זה ומצד זה. אוחז אותו בשתי אצבעות, בשתי ידיו, 5 אצבעות מכאן ו5 אצבעות מכאן, ומברך עליו את ברכת המוציא. ויגביה את הפת שאומרו שם השם. וכן המוציא לחם מן הארץ. יגביה קצת. זאת אומרת, צריך להגביה איזה גובה ענק, כמו לולה ואתרוג. אלא מעט, מגביה אותו קצת, כדי שיעורר את הכוונה וייתן שבח לקדוש ברוך הוא על, על הלחם שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, נתן לנו לחם. עכשיו, ולמה? כי למה אנחנו אוכלים? למה דווקא בלחם עושים מטילת ידיים? מפני שזה נשאר לנו טהרה מזמן בית המקדש. בזמן בית המקדש, כל האוכלים שלהם אוכלים אותם בטהרה. פירות, בשר, לחם, אוכל, שום אוכל לא היה נוגע בו, לא אישה נידה ולא שר, להבדיל. לא איזה דבר תמה, לא היה נוגע עוצמי מת, לא נוגע בלחם. צריך לאכול, שנאמר, מגישים על שולחני, לחם מגואל. ואמרתם, שולחן השם מגואל הוא, חס ושלום. אז זה היה בזמן בית המקדש. עכשיו העוונות, דיני טהרה, התבטלו מאיתנו, אין לנו טהרה. השאירו חכמים, זה תקנת חכמים. שטילת ידיים היא מדרבנן. גזרו את זה חכמים, והיא חמורה מאוד. שליטול ידינו לפני אכילת הלחם, כדי שמהרה ייבנה בית המקדש, ונחזור לאכול חולין בטהרה, אפילו לא תרומה, אנחנו הישראלים, נצטרך לאכול חולין בטהרה, אז אם לא נהיה רגילים, איך נבוא ונעשה כן, לכן תקנו לנו. ועוד, יש סוד בלחם, שהלחם צריך לאכול אותו בטהרה. ולכן, זה שאמרנו מקודם, שגם על פחות מכזית, הרבה פוסקים סוברים, כמו המגן אברהם ואליה רבה ועוד, שצריך ליטול ידיים, בלי ברכה. אפילו פחות מכזית. אז פחות מכזית צריך ליטול גם בלי ברכה. פחות מכבצה נוטל בלי ברכה. זה לכולם. יותר מכבצה מברך על נטילת ידיים ואוכל את הלחם.
צריך להשאיר
את
כפה נעלך בסוף התקן הזה. מה עושים לאוכל את החזית?
חתיכה קטנה של לחם משארת על השולחן ואפילו לא גודל כזית, גודל כלשהו כדי לברך עליה ברכת המזון. מה עושים עם הלחם הזה? יישאר על השולחן. בסעודה הבאה תאכל אותו ותשאיר מהסעודה הקודמת. ואם זה למשל בעבודה או במקום שהוא הולך או בדרך הוא נמצא, הוא יודע שעכשיו זה ייזרק, אז אחרי ברכת המזון לוקח את החתיכה הזאת וברך עליה המוציא לחם מן הארץ כשהיא לא כזית ואוכל אותה ותבוא על הברכה עוד שברך עוד ברכה. ככה זה הטוב ביותר לעשות כן. אז אכן ייזהר, אנחנו חוזרים להלכה של לאכול את זה סמוך מיד לכתחילה. עכשיו גם צריך להיזהר לא לדבר בין ברכת המוציא לבין הטעימה, והוא הדין גם בשבת שהבוצע ברך, אז אנחנו עונים אמן אחר הברכה שלו. אסור לי לדבר עד שהוא יביא את הלחם, שאני אביא את הלחם ואתעם ממנו, ולא מספיק צריך להסתפק. שיבלע חתיכה קטנה של לחם. צריך להיזהר בזה מאוד ולהזהיר את בני הבית. להגיד להם לפני ברכת המוציא, שתשימו לב רבותיי, אנחנו כעת בוצעים, אתם לא מדברים, עד שכל אחד מקבל את החתיכה שלו, ולוקח מהחתיכה ובולע, או לועס ובולע, ואז יכול לדבר. עליו הכי, זה בעיה. סוף, זה הפסק בין הברכה לאכילה. דבר נוסף, אסור למסור לחם ביד. פנה שלא עליכם, זה רק אצל אבירים, שנאמר, פרסה ציון בידיה. פרסה זה פרוסה, זה במגילת איכה, אמר ירמיה, דרך אבירים לא עליכם, לתת להם הלחם ביד. ולכן לא מעבירים את הלחם ביד. לפעמים יש שולחן גדול, בן פורת יוסף, הרבה מסובים, והוא בעל הבית פורס, המוציא, לתת לכל אחד ואחד, אז אסור למסור את זה ביד, ואפילו לא פרוס, אפילו גם הלחמניות השלמות שאמרנו, אז לא ישים ביד, אלא ישים לידו, הוא ייקח משם, מהשולחן עצמו. או הטוב יותר, לקחת צלחת או מגש, וישים שם את כל הפרוסות שהוא פורס, יפרוס אותם בזריזות, ישים את זה במגש, ויעביר את זה לשם, וכל אחד ייקח מן המגש את החתיכה שלו, ויוכל אותה לחיים טובים ושלום. כן. והיית פה. היית. כן. עכשיו, כבוד הפת, כבוד הפת, צריך להיזהר בכבוד הלחם, הגמרא אמרה, לא לזלזל בו. מה זה לא לזלזל בו? אסור לזרוק אותו, אפילו הוא רוצה להעביר אותו לשני, אז הוא לפעמים שולח לו, מעיף לו. אסור. לחם אסור לזרוק. וכן, גם כן למשל, היה פעם שהיו מביאים לחם, אז היו מוסרים אותו מהמסעית לחנווני או לזה שעומד שם, מעיף אותו באוויר. זה אסור. מורה אומרת, רב יהודה היה הולך בדרך וראה שמעבירים לחם בצורה כזאת, שזורקים את זה באוויר, ואחד מוסר לשני, אמר, שבע יש בעולם. כאן יש הרבה לחם, אנשים כך משחקים בזה כמו כדור של מסירות. מיד במדינה נהיה רעם. ולא היה לחם, נפסק הלחם בשוק. והיו אנשים בצער גדול. עבר שבוע אחד וכולם אין לחם. אמרו חכמים, מה נעשה עם רבי יהודה? הוא זקן. איך נעשה שנעורר אותו שיתפלל? ולך נגיד לו, אנחנו לא יכולים, פחדים שם יחס ושלום, יקרה לו משהו מרוב צער. מה עשו? אמרו לו, בוא הרב, רוצים אותך פה באיזה מקום, באיזה עניין, אנחנו צריכים אותך. אמר, בסדר, אני בא. לא שאל אותם מה ולמה, הוא היה ענדתן, ושמח על תלמידיו שלא עושים עליו איזה עבודות או עוונטות. אז הלך איתם. יצא החוצה, הבירו אותו ליד החנות, איפה זה מוכרים לחם, הדוכן של הלחם, והיה תור ארוך, מחפשים פת כבר, מחפשים פת צובין, לחם אפילו יבש, מעופש וכדומה. אז הוא היה עומד שם, אמר להם, מה זה? אמרו לו, צריכים לחם, חסר לחם. מה? העולם בצער תפס את תלמידו, היה זקן. הוציא את הנעל שלא חוצבים אתכם, נעל אחת שלף אותם לרגלו. אמר, תוציאו לי, תעזרו לי להוציא את הנעל השנייה, כדי שאני אצעק לשם יברך עכשיו. למה ישראל ככה בצעק? מיד יצאה בת קול ואמרה לו, אם אתה שולף נעל שנייה, אני מחריף את העולם תוהו ובוהו. אמר, אז תרחם על בניך. מיד נהיה שפע. איך נהיה שפע? באה השמועה. שהגיעה אונייה גדולה, כמו זאתי שטבעה באיטליה, פי שלוש ממנה. מלאה חיטים לנמל יפו. יואו, ומיד כל אלה שהיה להם במחסנים, בכל מיני מקומות, היה להם זה, הוציאו את הכל, והשער ירד ונהיה שפע בעולם. ומכאן אמרנו, אסור לזרוק להם. וכן, אסור, כמו גם אומרת, להחזיק, אם עכשיו יש לו איזה... איזה פרי או איזה כלי שהוא מתנגנד. אז הוא, כדי להשכין אותו, שם את הלחם שם, שיחזיק הלחם את זה. אסור! אני מזלזל בכבודו של הלחם. כל זה צריך להיזהר. וכן, בגמרא כתוב, לא יעביר אפילו כוס יין או משקה מעל הלחם. שמן, תתקל ידו וישפך, והלחם יתנף, והלחם יתרטב, ונמצא נמאס הלחם. כמה צריך להתארך, ולא רק זה, גם פירורי לחם אינם נזרקים, ואסור לדרוך עליהם, ברינן קשה לא עליכם לעניות. צריך להיזהר בזה מאוד מאוד.
יש אנשים אוהבים את הלחמניות, הוא יפית עוד פעם. הוא רוצה לשים את הלב קטה, חצי שעה לפני שאוכל, ולפסות את זה עם הסליחה. יש בזה תומן, רק
את זה. עכשיו אתה מדבר איתי על תשעה באב או על יום הכיפורים? לא הזכרת, אתה אומר לי, יש אדם, אנחנו דוברים לי מחול, טוב, אתה אומר לי, תגיד, יש לי שאלה בהלכות שבת, לפחות שאני אתכונן. אתה שואל ביום שבת, לחסות את הלחם שהוא שם אותו על הפלטה, אסור, זה התמנה. אבל אם הלחם מונח בניילון, הוציא אותו עם הסכין שלו, וכמו שהוא לוקח אותו ושם אותו על הסיר, זה מותר, זה לא נקרא הזמנה, כיוון שהוא מצוי בתוך הסכין שלו. אבל לשים לחם, והלחם לא היה מכוסה, ועכשיו אני מכסה אותו, זה יש בעיה של התמנה. נזהר בזה. לא מצא חן בעיניך התשובה, אה?
לא, זה היה לך פשוט. כן. אלה שנותנים את הלחמים ומאפרים ומתאים לסיכויים, זה גם מותר?
אחרי שנשאר, יש לחם שנשאר שאי אפשר להשתמש בו, בפרט בסעודות שהיה שם, למשל, אכלו בשר ושאכלו דגים, והלחם מתלכלך משיירים כאלה, ואי אפשר להשתמש בו, אז הנה כדם, שים אותם במקום שיבואו ציפורים, או פרות, או בעלי חיים, יאכלו אותם, וזה אשרה ואשרה חלקו, שלא זרק את הלחם ולא גרם, חס ושלום, איזה דבר שלא טוב. לחם ש? 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 כן. לא, את המגש אני יכול למסור, אני מחזיק אותו ביד שלי והוא לוקח מן המגש. כל האיסור, הקפדה היא, ומיד ליד למסור. אבל אם הוא לוקח מהצלחת או מהמגש, בזה אין שום בעיה. מה שאל כבודו?
אם נשאר ורוצים לזרוק,
כן.
מה איך זורקים
את זה? לא, אז זה מה שהוא שאל עכשיו.
לא, בלי הציפורים.
מה בלי ציפורים? תלך לחפש ציפורים, תיסע לגן החיות התנכית, תן להם.
אז הפעם אני לא משחק.
יהיה מחושב, בראבו, תחשוב שזה זהב. אני שאל אותי מישהו, אמרת לו, תחשוב, זה זהב, כמה אתה שומר כל גרם לגרם, זה החיים של האדם, פרנסה שלו. מה, הגמרא אומרת, כל כך חמור עליהם, התולה פיתו יתלו חייו. מה פירוש תולה פיתו? יש לו בשקית לחם, השקית שקופה, אם זה שקית לא שקופה, יש צד להקל. שקית שקופה, לוקח את הלחם ותולה אותו, יש מסמר בקיר, או איזה משמו, תולה את זה על איזה קולב, ברמינן יתלו חייו, שתי פירושים כתובים, אחד ברמינן החיים שלו עצמו, אחד פרנסתו. אז למה אדם נכנס לכל הדברים הללו? צריך להיזהר מזה, מאוד. היום הלחם לאדם נהיה זול, ואחד עומד מהשני, ושמים בשפע, אומר, אני רוצה בשפע, שיהיה ברכה, וזה היצרה, אומר לו, שיהיה לו חס ושלום, חיסרון. אסור, זהר. אז זה בילקוטים, זה לא שקוף, זה מותר. בגן, גם כן, גן ילדים, כיוון שזה לא שקוף, ואפילו אם חלק שקוף, יש שם איזה ברווז שמסתיר. איפה, אה? פירורים של הלחם, שלא יזרוק אותם, זה גמרא מפורשת, ובא מציעה, גמרא שם אומרת, שמעשה באחד שישב לאכול על שפת הנהר, והוא פרס את הלחם, מפה ראיה שאז הלחם שלהם היה יבש יותר, כמו אלה העיראקיות, והיו קצת אפויות, אז זה מוכרח לעשות פירורים. אז נפלו פירורים בין העשבים, שהיה יושב שם, ועמדו שם שני חכמים, ישבו למעלה באילן, היו לומדים תורה, והנה הם רואים, את המלאך, השם יצילנו, שהוא ממונה על העניות, שהוא עומד על הראש של האיש הזה, מחכה לו. הוא ברך בקעת המזון, והוא סיים את הארוחה, והשר של העניות חיכה רק שהוא יצא משם, בשביל שיקח לו את רכושו ויתפוס אותו. מה עשה האיש הזה? הוא לא ידע שיש שר של העניות, לא ידע כלום, כלום לא מה. הלך לקט את כל העשבים שיש, עם כל ה... רגבי האדמה שיש, אסף את הכל לתוך איזה בד שהיה לו, וזרק את הכל בתוך הנהר, בשביל שיבוא הדגים יאכלו את זה. עמד השר של העניות ושפה כף אל כף, אמר, וואי, שהאיש הזה היה בידיים שלי וניצל ממני. ומפה למדנו כמה חשוב להיזהר. יש מעשה נורא עם הגאון הבן איש חי, זה שמעתי מאימא שלי עליה שלום. שמעתי את זה לפני יותר מ-50 שנה, הייתי ילד קטן. אז היא סיפרה שכך אמר בן איש חי בדרשה שלו בשבת, אמר להם, תדעו, שהייתה אישה אחת לא עליכם, שהייתה חולה, וכל פעם חולה, והגיעה פעם לשערי מוות, הרופאים לא מצאו מזור למכתה. באו אליו, אמר להם, תקחו הפירורים שיש על השולחן, תנו לה לאכול. נתנו לה הפירורים שיש על השולחן, אספו של הלחם וחייתה. זה ידוע, זה גם סגולה לעשירות. מי שנזהר בפירורים שלא לזרוק אותם, לא יעני, לא יחסר לחמו, כתוב. זה דבר גדול. עכשיו פת הבא בכסנין. תדעו שבגמרא לא מוזכר לא עוגות ולא ברכה של כעכים ובסקליטים, זה לא מוזכר בגמרא. הגמרא אומרת, פת הבא בכסנין ברכתה בורא מידי מזונות. וכאן התחילה מלחמת עולם. כמה דיו נשפח, גאוני העולם נחלקו בפירוש פת הבא בכסנין שברכתה בורא מידי מזונות. למה אני אומר את זה? כי נפקה מינה, היום מה שאנחנו מברכים מזונות זה מספק. כיוון שאנחנו לא יודעים כמו מי ההלכה, כך פסק מרן. מרן כתב הלכה כשלושת הסברות, ושלוש מחנות. הראשון זה הרמב״ם עליו השלום. הרמב״ם עמוד העולם היה הנשר הגדול. כתב כל בצק שנילוש במאה פירות, או בצק שנילוש בחלב, או יש בו תבלין, או יש בו שמן, במקום מים שמו שמן. ואוכלים אותו, וניכר טעם התבלין והשמן והפירות או החלב בעיסה, זה ברכתו בורא מיני מזונות ולא המוציא לחם מן הארץ. אז פירוש פת הבא בכסנין, שעם הקמח הרבבו כל מיני תבלינים או מלח או סוכר או דבש או כל דבר אחר, ונשתנה הטעם. מכאן יצא לגבי פיצות. הפיצה הזאת שיש בשוק, אני לא מכיר את כל הפיצות, אבל אין הלכה ברורה לגבי כולם. הכל תלוי באותה פיצה. אותה פיצה, אם אתה אוכל את הקצה שלה, איפה שאין את הציפוי של הגבינה, את הבצק עצמו תאכל, ותטעם אותו ואתה רואה שהוא טעם שונה מלחם, זה מתוק יותר, או יש פה טעם של החלב, אז באמת זה בפתו בורא מיני מזונות. אבל אם לא השתנה טעמו, זה המוציא לחם מן הארץ. והחלפי שיש למעלה את הפיצה הזאת. מאיפה למדנו את זה גם? יש את השאלה הזאת בכל הפוסקים, כמו הרב רוב דגן ועוד חכמי חלב, עליהם השלום. חלב, אלה מן ההגעה היום, בבתים ככה הם עושים. קוראים לזה לחמי בעג'ים. לוקחים את הפיצה הזאת, זה הפיצה, בדיוק גודל של פיצה, או פיצה רגילה. הם לוקחים את זה כמו פיתה רגילה. מכניסים אותה לתנור, אבל לפני שמכניסים לתנור, ועודו בצק, חותכים בשר קצוץ, לא טחון ממש, אלא קצוץ, מפזרים. ועליו תבלינים, כל מיני דברים, עגבניות וכל מיני דברים, ומכניסים את זה לתוך התנור. וזה קל מאוד, למה? הם נותנים את זה לבעל הבית, הוא ממהר, הוא בעבודה, הוא רוצה לאכול בשר, רוצה לאכול משהו מסביע, אז הנה יש לו הכל כבר מוכן, ישר מן היצרן לצרחן. שלא יצרח עליה, אז היא נותנת לו, הוא אוכל את זה, והם היו מברכים על זה מזונות, ככה הם חושבים שזה עוגה, אבל לא. זה לחם, כי זה פיתה של לחם ממש. רק עם הלחם עצמו, את הבצק עצמו, אמרו להם, תעגו בו תבלינים, שימו בו שמן יותר בבצק, לא שיצוק עליו מבחוץ. אלא לעשותו בצק, ישים בו שמן, ישים בו מרגרינה, ישים בו דברים אחרים, אז זה יהיה באמת ברכתו בורא מיני מזונות. זה דעת הרמב״ם. והוא הדין גם בחלה מתוקה, אנחנו צריכים לדעת, יש לנו את אותה הבעיה, חלה מתוקה שיש היום בשוק ביום שישי, אז שוב, אני אומר לכם, יש סוגים שונים. אני מדבר על חלה מתוקה ממש, האשכנזים נוהגים לברך על זה המוציא לכם מן הארץ, כי הם סומכים על דעת הרמה, יש מחלוקת בזה. הרמה הסובר שברכתה המוציא לחם מן הארץ. אבל לדידן הספרדים אסור לברך עליה המוציא לחם מן הארץ, אלא יברך עליה בורא מיני מזונות. ואם אין לו בשבת רק חלה מתוקה, אז צריך לאכול 216 גרם. זה לא הרבה, שתדעו שזה לא הרבה. זה רבע חלה כבר, רבע או שליש חלה וזה כלום. חלה מתוקה אפשר לאכול הרבה מזה. אז אם הוא אוכל 216 גרם, שזה שיעור כמו צעודה, כאן לכול העמה יכול לברך המוציא. אבל כתחילה לא יברך עליה, אלא בורא מיני מזונות. זה הדעה האחת של הרמב״ן. דעה שנייה, רבנו חננאל עליו השלום, והסכימו איתו גם כן להביא אותו ערוך, וגם הרשב"א כך סובר. מה זה פת הבא בכסנין? כיסים ממולאים. כיסים ממולאים, כל שלקח את הבצק ומילא אותו, אבל מה? מיני מתיקה. לא סתם מילה, כי אם מילה בשר, עוד פעם, זה המוציא. כי זה בצק רגיל של לחם, בצק רך, ולחם גמור. מילא, מילא אותו בשר, בשר, זה דרך לאוכלו, הוא סעודה, זה עדיין נשאר המוציא. או מילא אותו בדגים, עדיין נשאר המוציא. כי תראה במרן שם, בקוף סמכתת, לאותו סימן, הביא שתי ממולאים והקשו. אמרו, מה, פעם מרן אומר, הנה, אמר שאין פנדה ופנדיש, ועוד יש ממולאים בשר, זה ברכתו המוציא להם מן הארץ, הוא אומר, יש כאלה לוקחים להם, ואיך שעושים את הבצק, בתוך הבצק הם שמים בשר, ומכניסים אותו לתוך התנור, אומר, זה ברכתו המוציא להם מן הארץ. ואחר כך יותר, בסוף הסימן הוא כותב, שאלה שאוכלים את הממולאים האלה ששמים בו שקדים ואגוזים ומיני מתיקה, זה ברכתו מזונות. אמרו, מה קרה? פעם הוא כותב שזה המוציא, פעם הוא כותב שזה מזונות. אומר לו, תקרא טוב את הסעיף. שם הוא כתב שזה ממולא בבשר, או ממולא בדגים, או ממולא בגבינה, שאלה דברים שדרך לאוכלם בתוך הסעודה, אז הוא חוסר לעצמו, הוא רוצה ללכת לשוק, הולך לטיול, הולך לנסיעה, אז מה ייקח איתו גם בשר, וגם זה וגם זה, מראש עושה לו מעפה, זה המוציא לכם מן הארץ. אבל, כי זה עשוי להשביע ולסעוד, אבל השני, זה מעולה בכל מיני, מיני מתיקה, זה בא אחרי האוכל, אומרים זה חלאויית, לנו דברים מתוקים, כל מיני מתיקה שאוכלים אחר כך, זה בא לקינוח סעודה, אז זה בכתוב בורא מיני מזונות. שנייה, אני אסיים עוד איזה קטע ונחזור לסמבוסה. לאט לאט שלא נעגבר את כל האוכל ביחד, שיהיה יותר טעים. דעת רבנו היי גאון, רבנו היי גאון, פירוש פת הבאה בכסנין, כוסס יבש. פת הבאה בכסנין, שהביא שם יבש היה, כוסס היה, כך כתוב שם. זה לחם יבש כמו מצות, ביסקוויטים, ועוד מה? קרקרים, וכל מיני למיניהם. שאפילו שזה בצק של לחם, שעשינו ממנו דק, זה ברכתו בורא מיני מזונות. ולאשכנזים זה עדיין המוציא לחם מן הארץ. כי מרן כתב, וההלכה מנהג כשלושת הסברות. זאת אומרת, או שהבצק עצמו הוא מעורב עם תבלינים, והבצק עצמו השתנה טעמו. או שזה ממולא, או שזה דק וכוסס בפה. כי זה יבש, ואני כוסס בפה. עכשיו מה עושים? כל אחד משלושתם מברך עליו בורא מיני מזונות. זה נפקא מינה, לכתחילה בתוך הסעודה, לא להביא עוגות. תמיד כשמביאים עוגות, אומרים להם, תשאירו את זה לאחר ריקת המזון. מדוע? כיוון שנגיד, הוא הביא עוגה שהיא מתוקה, כמו רוגלך כזה או מה, אז זה אולי זה לדעת רב היי גאון, זה לא נקרא, רב היי גאון אומר עד שיהיה דק, יבש. או לדעת הרמב״ם צריך שבבצק עצמו יהיה, וכאן זה מרוח. אז לדעת הרמב״ם, אתה ברכת המוציא כבר, יצאת ידי חובה, מה אתה מרקע את מזונות ברכה שאינה צריכה, ברכה לבטלה. אז אני מחכה לאחרי ברכת המזון, אני יכול לעשות את זה. אבל בתוך הסעודה, סתם. אבל בתוך הסעודה, מה אתה עושה לי בתוך הסעודה דברים שכאלה? לכן, תיזהר להשאיר את זה לאחר הסעודה לאכול. מה עם סמבוסק? סמבוסק הוא מתוגן, והסמבוסק, איך עושים אותו? זה בצק שלם של לחם, נכון? בצק של לחם. בוא נגיד בצק בלי מרגרינה. אם כי היום עושים את זה עם מרגרינה. מה זה כבר השתנה הטעם, מה זה כבר מזונות. אבל בהנחה שנגיד נשאר בצק של לחם מיותר, האישה אומרת, מה אני אעשה מהכל חלות, אעשה מהכל לחם? בוא נעשה סמבוסק. אז הסמבוסק הזה מתוגן, כיוון שזה מעשה מחבת, זה משתנה דינו נהיה בורא מיני מזונות. אבל אם אפוי, תלוי במה הוא ממולא. אם הוא ממולא בחומוס ובצל, יכול להיות שזה באמת יהיה המוציא לחם מן הארץ. הנה חילמה. אבל אם זה ממולא בדברים מתוקים, או מלוחים, או דברים שהם עשויים לקינוח, זה בורא מיני מזונות. וכאן, לפני שהוא מחכה, נר לכבוד הרב יצחק כדורי, שהלילה נר פטירתו. כמה שנים עבר?
שש שנים
יעבוד, בשביעית יצא לחופשי חינם, 200 שקל. מי מוסיף? 300. מה אמרת? 300. נר לכבוד רבנו יצחק הדובי, אתם יודעים שהוא היה נותן פה שיעורים, לפני 40 ו-50 שנה, היה נותן פה שיעורים בית הכנסת הזה. שלוש מאות, נר לכבוד הרב יצחק הדובי 300, חכו, לא סיימנו את השיעור, עוד יש המשך. זה רק למזריזים מקדימים למצוות. 300 פעם ראשונה. יש מי שמוסיף, יש מי שיוסיף. 300 פעם שנייה, 300 זכה משברך רבותינו הקדושים. רבי יצחק יעקב אביך, רבי שלמה בן זלפה, שזכה בהדלקת נר, כבוד רבנו יצחק כדורי, בן תפחה, זכותו תגן עלינו, זכות הצדיק, תעמוד לו, זרעו, כל הקהל הקדוש הזה, להתברך בערף המגן, בכל מילי דמיתיו, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיו. וכן יהי רצון, ונאמר אמן. כך רבי שלמה, חוד, עד השחרת, כך ביד ימינך, נו, תיקח, לא אתה, אתה, נו, בשלמה, השם ישמריך, תן לו את זה ביד, הנה ככה, זהר, מהיר, שים לו. היבואה, שם ישמריך. כן, מה השאלה? סופגניה, חנוכה עבר, כן. סופגניה, חכם שלמה, הוא שואל, סופגניה, מה מברכים עליה?
אפויה לא מסוגנת.
פטייף, אה?
אפויה לא מסוגנת.
סופגניה, אפויה. אז השאלה, מה הוא שם בבצק? אם הוא שם בבצק שמן הרבה, או שם כל מיני תבלינים אחרים שנשתנה הטעם, זה בכלל בורא מיני המזונות. אבל אם זה של לחם גמור, זה נשאר המוציא לחם מן הארץ. ואם? נו, אז עכשיו הוא שואל מה הדין, זה סעיף אחר. אנחנו כעת בסעיף אחר. מה השאלה שם? אני רואה קריאות ביניים. שומע קריאות ביניים. איך, איך? לא, זה בטל לגבי הזה, כי אני צריך שבגוף את זה, מתי מזריקים, אחרי שהוציאו את הסופגניות, בעודם חמות, לוקחים עקרת הבית, או האופה שם, או הערבי ששם נמצא בעזר, דוקר אותו את הסופגניה, ומזריק לו שם את הסוקולד או את הזה. זה לא נקרא. העיקר אני צריך בשעת האפייה עצמה.
מה אתה קודם על הסופגניות?
מה אתה עושה משאל עם עכשיו? אז הוא שאל רגע לפני כבוד הרב, יש מישהו לפני כבוד הרב, הוא שאל האם אכל 216 גרם מברך ברכת המזון או לא. אז כל דבר שהוא תוגן במחבת, תזכור, או בושל בסיר או תוגן, זה אפילו תאכל ממנו 10 קילו, זה לא מועיל, זה נשאר על המחיה. אבל דבר שנעפה בתנור, שברכתו מזונות, נעפה בתנור ואכלת ממנו כמות של 216 גרם, אני מדבר הנטו, כלומר ללא המילוי יש 216 גרם, זה ברכת המזון כמו לחם רגיל. בסדר? עכשיו לכן צריך להיזהר. עכשיו לגבי לחמניות, לחמניות מזונות, להיזהר, יש פשוט כל מיני, מה באנו לומר לכם, יש כל מיני לחמניות שכותבים עליהן מזונות. צריך לברר ולדעת האם באמת זה מזונות או לא. יש לחמניות שאופים אותן, בוללים אותן עם חלב. אז נכון שמרן שכתב שכמח שנעשה נלוש עם חלב בתחתו מזונות, מרן מדבר שנטו חלב שם. וגם מדבר מרן בחלב של זמנם, שהיה ניכר טעם מחלב, אתה אוכל, אתה טועם חלב. אבל היום הם שמים חצי חלב, חצי מים. והחלב הזה לא ניכר, אז זה בעיה, צריך להיזהר בזה. לא סתם. וגם יש לחמניות, עוד הלכה שלא נוגעת לכאן, של לחמניות שממלאים אותן בטונה, והן לחמניות חלביות. זה אסור לאכול. לנו הספרדים, האשכנזים, מתירים את זה, אבל לנו הספרדים, אסור לאכול חלב עם דגים, אז הלחמנייה היא חלבית. וממולאת בטונה ודג, אסור לאכול את זה ביחד. לכן, מסתדר האדם להיזהר בזה, והשם יזכה אותנו לקיים את כל...